שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
טוב, שלום לכולם. אז נתחיל בקודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע. תודה לחבר'ה מרברסים שמארגנים את כל הדבר הזה. ב-2014 העברתי גם, לא היה טרק של AI, אבל העברתי שיחה לדיפ לרנינג, שזה היה די בהתחלה, וזה היה הרבה יותר אינטימי. זה אומר שככה משנה לשנה יותר ויותר ויותר אנשים מגיעים, וזה לא טריוויאלי לארגן כזה דבר. אז תודה לחבר'ה מרברסים שמארגנים את זה ועובדים על זה, ובעצם עושים את כל זה לקהילה. אז הנושא שאנחנו נדבר עליו בחצי שעה הקרובה נקרא Neuro Evolution, וזה בעצם מדבר על אימון ובנייה של רשתות נוירונים עמוקות על ידי אלגוריתמים אבולוציוניים, וזה על מנת לפתור בעיות מעולם של Reinforcement Learning. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל הבאזוורדס האלה, נבהר מה זה אומר. השנייה לפני זה אני רק אציג את עצמי. אז קוראים לי אליה רוס, אני ארכיטקט בחברה שנקראת פלוס 500. חצי מהפיתוח פה, אז זה 5 אנשים. זה חברה ציבורית, שווי 2 מיליארד, חברה די גדולה, אבל הפיתוח מאוד קטן, אז זה מאוד נחמד. תודה לחבר'ה פה. אז מה אנחנו עושים בפלוס 500? אנחנו מפתחים מערכת או פלטפורמה למסחר בשוק ההון. יש לנו משהו כמו סדר גודל של 15 מיליון משתמשים. מה אני עושה שם? אז אני מתעסק באינג'ינירינג, בעיות של אפליקיישן סרוויסס, דאטה אינפרסטרקצ'ר, והצד השני זה דאטה סייאנס, בעיקר סביב חקר התנהגות של משתמשים, לאורך המסלול החיים, acquisition, conversion, retention וכך הלאה. יש שם הרבה דאטה והרבה פעילות שמשתמשים עושים, וזה תחום סופר מעניין. לעולם של בינה מלאכותית במשחקי מחשב, שעליו אני אדגים בעצם את כל השיטות שאנחנו נדבר עליהן, הגעתי לפני כ-10 שנים, בתחילת 2009, לפני 10 שנים, כשהיו מדברים אנשים על Neural Networks, הם היו אומרים, בן אדם, מה השתגעת? יש PCA, יש SVM. Neural Networks זה מת בשנות ה-70 מתישהו, וב-2015 זה זכה לעדנה מחודשת, ובגלל זה אנחנו מדברים פה היום, וזה נחמד לראות את זה. במהלך 10 שנים האלה פיתחתי כל מיני שחקנים לכל מיני משחקים, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות, ובאמת, כמו שרואים בתעשייה, זה באמת קר טוב לעשות ניסויים, ותכף תבינו למה זה חשוב. אז המשחקים היותר מוכרים זה, לא יודע, Unreal Tournament, בטח מכירים, GTA, Doom, כל מיני כאלה, וכל מיני משחקים פחות מוכרים. נתחיל. אז נתחיל בדוגמאות. אז מה שאתם תראו פה עכשיו זה סימולטור פיזיקלי של מרוץ מכוניות, open source, שנקרא Torx. תן איזה פליי. מנגן. מגניב. אז אתם תראו שהשחקן הוא נוסע במסלול שהוא מעולם לא ראה. הוא לומד להשתמש בגיר, מי שרואה פה למטה הוא מחליף הילוכים, הוא נוסע במהירות יחסי די גבוהה. ואם נמשיך את ההרצאה הזאת עוד תקופה, הוא גם מתכנס ל-racing lines. מי שיודע מה זה racing lines, זה קווי הנסיעה האופטימליים. ואנחנו נדבר איך הסניפט הקטן הזה, איך זה עובד. הדבר הבא, אני אראה לכם עוד דוגמה. הדוגמה הבאה זה מ-Unreal Tournament, 2004. אתם תראו את השחקן, הוא אוסף ציוד מהרצפה, הוא למד לאסוף ציוד מהרצפה, תכף תראו שהוא ייכנס לקרב. עכשיו הוא נלחם בשחקן בוט מחשב אחר, הקווים האלה שיורדים שם זה השריון והכוח. ומה שמיוחד בעצם בשתי השחקנים האלה שראינו, זה שבעצם לא לימדתי אותם כלום על המשחק עצמו, לא סיפרתי להם איך הולכים, מה עושים, מה צריך לעשות, שום דבר שכזה, בטח שלא פיתחתי איזו אסטרטגיה מיוחדת לכל משחק. ולמעט זה שאולי אמרתי להם מה פונקציית המטרה שלהם, לאן אני רוצה שהם יגיעו, לא הייתי צריך להגיד להם שום דבר, ובעצם ההתנהגות שלהם היא כאילו אמרג' מחלק מתהליך הלמידה. זה יוגי, הכלב שלי הוא בן 6 חודשים, וגם הוא משתמש ב-reinforcement learning, ובואו נדבר מה זה reinforcement learning. אוקיי, אז reinforcement learning זה בעצם עולם הבעיה, שם הבעיות שאנחנו הולכים לדבר עליהן נמצאות או משחקות. מה זה reinforcement learning? אז בעצם יש לנו סביבה, הסביבה היא סימולטור של העולם הפיזיקלי, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות סימולטור של שוק ההון, זה יכול להיות מנוע סימולטור של המלצות תוכן, זה יכול להיות כל מיני דברים. ויש לנו שחקן, השחקן מבצע פעולות על הסביבה, כל פעם שהוא מבצע פעולה הוא מקבל את התמונת מצב החדשה, ואיזשהו reward, את הריוורד הנוכחי בעצם, בנקודת הזמן הנוכחית. בתחילת המשחק הוא מקבל רק את ה-state, שזה המצב הנוכחי. במקרה שלנו, בגלל שאנחנו מדברים על deep reinforcement learning, הוא לא מקבל איזשהו feature vector, הוא מקבל פשוט את ה-frame של המשחק. הוא מבצע פעולה מאחת הפעולות שהוא יכול לעשות, ומקבל reward, כל פעם את הריוורד הנוכחי, וככה חוזר חלילה הדבר הזה מתגלגל. ומה המטרה שלנו? המטרה שלנו בעצם לייצר שחקן שממקסם את הריוורד האקומולטיבי. בסדר? את סכום הריוורד שהוא צובר לאורך כל המשחק, ואנחנו עושים את השחקן שיעשה, ימצא את הסכום המצטבר המקסימלי. חשוב לציין שאנחנו לא מנסים ללמוד את העולם, זאת אומרת, אני לא מנסה לבנות מודל שאומר איך העולם מתנהג. אם היה לי כזה מודל, לדוגמה, הייתי יכול להגיד לעשות פרדיקציה מה יהיה הפריים הבא בהינתן פעולה. אני לא מנסה ללמוד מודל שממדל את העולם, אני מנסה ללמוד שחקן, בסדר? שמתנהל בסביבה שהוא לא מכיר. אז זה. כמובן שבעצם, איך השחקן יודע לאן ללכת, מה טוב, מה לא טוב. אז פה בעצם אחד הצ'אלנג'ים הגדולים זה להגדיר בעצם מה זה הריוורד הזה. אחד הבעיות בהגדרה של הריוורד, בעצם הריוורד זה הפונקציה שאומרת לשחקן מה המטרה. זה בעצם הפונקציה שמכווינה את החיפוש של ההתנהגות. לאן הוא הולך, מה אנחנו מנסים לחפש. והבעיה בריוורד הזה, אז הבעיה הראשונה זה קודם כל איך מגדירים אותו. אני אתן דוגמה, אם נגדיר ריוורד לא טוב, נגיד במרוץ מכוניות, אם אני אגדיר סתם לדוגמה, המרחק שהמכונית עברה בתור הריוורד, וכאילו ינסה למקסם את המרחק שהמכונית עברה. מה שיקרה זה שהשחקן יעשה, כאילו זה באמת רואים את זה כשמריצים, אתם תראו שהוא כנראה יגיע להתנהגות של, כמובן זה הכל אקראי, זה לא בהכרח, אבל באחד מהרצות ראיתי זה שהוא הגיע, שהוא עושה קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה, עומד על הרייסינג ליין, ועושה קדימה אחורה, קדימה אחורה, הוא באמת ממקסם את המרחק שהמכונית עברה, הוא עושה מה שביקשו ממנו, אבל זו התנהגות לא רצויה. לצורך העניין, אם נעניש אותו על נסיעה אחורה, ונגיד לו, כל מה שנסעת קדימה, פלוס פלוס, כל מה שנסעת אחורה, אני מעניש אותך, אז מה שהוא יעשה זה הוא פשוט ייסע קדימה, יצמד לגדר של לקיר הפרדה, ופשוט יתחכך עליה את כל המסלול. הוא בעצם לא ילמד להסתובב, כי הגדר כאילו לוקחת אותו לאן שהוא צריך, ואז צריך לתת לו punishment על הדמג' וכך הלאה. זאת אומרת, ההגדרה של הריוורד היא מאוד טריקית, והיא בעצם היא מאוד חשובה, כי היא מכווינה את כל התהליך. אז זה לגבי ההגדרה של הריוורד. הדבר הבא זה נושא של delayed reward. אז challenge נוסף בהקשר של reward, זה שאנחנו אף פעם לא יודעים, הריוורד שקיבלנו נוצר מאיזה פעולה, או לחילופין, מה הריוורד שמשוייך לפעולה הזאת. אני אתן דוגמה, במכונית מרוץ שנוסעת, השחקן ייתן גז, אבל אם הוא יקבל ריוורד כלשהו, אולי נמוך, ואז כל עוד הוא לא יכניס הילוך, לא יבוא לידי ביטוי הריוורד של הפעולה שהוא עשה קודם. זאת אומרת, הפרס מגיע, יכול להגיע בשלבים הרבה יותר מאוחרים. אותו דבר שחקן שמשחק עם נשקים, יכול להיות שהוא בוחר את הנשק, וזה לא עשה כלום, והריוורד יגיע רק בהמשך שהוא ילמד לראות בו ולהשתמש בו. אז הפרס בעצם מגיע דילייד יחסית לפעולה, והשחקן צריך ללמוד לקשר בין הדברים. וזה עוד איזשהו אתגר. דבר נוסף שקשור לריוורד, זה שהוא מאוד דליל. הוא לא מגלה הרבה על הסיבה. זאת אומרת, זה צוחן רק מספר, מבחינת השחקן, זה רק מספר שאומר לו, מה הקואליטי? אומר לו, אתה 100, אתה 50, תלוי מה הסקל שהפונקציה ריוורד שלכם, וזה מאוד דליל ודל במידע. לדוגמה, הכלב, בסדר? כשאני אומר לו, כשהוא עושה משהו רע, אני אומר לו פוי, וכשהוא עושה משהו טוב, אני אומר לו כלב טוב, אבל אנחנו לא מדברים על הסיבות, הוא לא מבין מה בדיוק קרה, מה טוב, מה לא טוב, אז זה מאוד דליל. אותו דבר גם פה, הפרס זה ערך נומרי, והשחקן צריך מהערך הנומרי הזה לנסות להבין מה צריך לעשות. אז אלה האתגרים המרכזיים בעולם הריוורד, שזה בעצם אחד הדברים הכי מרכזיים בתחום הזה. הדבר הבא בעולם של reinforcement learning זה נושא הסמפלס או הדאטה. במקרה שלנו אנחנו נותנים לאלגוריתם את הפריימים, הרו פריימס של המשחק. והרו פריימס של המשחק, זאת אומרת האלגוריתם כשהוא רץ הוא צריך כמות מאוד מאוד גדולה של פריימים, זה יכול להגיע לסדר גודל של מיליארדי פריימים. וזה מאוד לא יעיל, אם נחשבו אלגוריתמים סופרוויזד, הם לא צריכים כל כך הרבה דאטה, אז צריך מיליארדי פריימים, וזה לוקח זמן, וזה לא פשוט גם למצוא איך להפיק את המיליארד הפריימים האלה. דבר נוסף, אז זה בנוגע ל-inefficiency של הדאטה. דבר נוסף זה זווית הראייה של השחקן. אז במשחק כמו פונג, הימני למעלה, הוא לכאורה רואה את כל המשחק, הוא רואה את היריב, הוא רואה את הכדור, הוא רואה את הסקור, הוא רואה הכל. במשחק כמו הוורקראפט, או לא יודע, הרד אלרט, או מה שבא לכם, משחק... מה זה?
קירוז 3.
כן, במשחקים יותר מסובכים, לא? נראה לי זה וורקראפט פה למטה, וורקראפט. בקיצור, במשחקים יותר מורכבים, זאת אומרת, זה לא רק עניין של זווית הראייה, נגיד בדום, הוא רואה רק 90 מעלות סביב העיניים שלו, והוא לא רואה את כל מה שמאחוריו, אז זה זווית הראייה. אבל זה לא רק זווית הראייה, כי גם כשאני רואה לכאורה את כל המפה ואת כל המשחק, הסטייט של המשחק לא גלוי לשחקן, זאת אומרת, כל הסטייט של המצב הנוכחי של השחקן לא גלוי לו. הזווית הראייה היא מאוד משפיעה. אז זה בעיה נוספת שקשורה לפריימים. דבר נוסף זה שהפריימים האלה בניגוד לדאטה באלגוריתמים אחרים, הם מאוד קשורים, הם תלויים אחד בשני. פריים ואקשן משפיע על הפריים הבא, משפיע על הפריים הבא. יש סדרה של דברים שהם מאוד תלויים אחד בשני. זאת אומרת, זה לא הרבה דוגמאות בלתי תלויות שפורסות איזה עולם. זה פריימים שכולם תלויים אחד בשני, וזה גם משפיע, וזה גם מהווה מכשול לאלגוריתם שלומד. דבר נוסף, שכנראה נתקלתי בו בכל מיני בעיות, אני מאמין, זה נושא של אקספלויט. אז אמרנו לשחקן שהוא צריך למקסם את הריוורד הקומולטיבי. אז לצורך הנו הגיע לאסטרטגיה אחת טובה, אולי חלשה, והיא כנראה יותר טובה מכל מה שיש לו ביד. אז הוא יכול להמשיך לעשות לאקספלויט, ולמקסם ולמקסם ולמקסם. מצד שני, יכול להיות שאם הוא יעשה אקספלוריישן וילך למקום אחר, הוא ישיג פרס קומולטיבי הרבה יותר גדול, והוא צריך כל הזמן לאזן בין אקספלור אקספלויט, לאו דווקא גרידי זה הפתרון הכי טוב, והשחקן צריך ללמוד את זה. זאת אומרת, הוא צריך לעשות לכאורה משהו שנוגד את מה שאמרתם לו, וללכת דווקא לעשות אקספלוריישן, שאולי בשלבים הראשונים של אקספלוריישן, הריוורד הוא מאוד נמוך. אז השחקן צריך גם ללמוד להתנהל עם העניין הזה של אקספלור אקספלויט. אוקיי, אז זה היה לגבי עולם של reinforcement learning, ועכשיו אנחנו שנדבר על פתרונות ובעיות, נדבר על הסיפור הזה, ואתם תראו את השיטות שאנחנו נדבר עליהן, איך הן מתייחסות לכל אחד מהאספקטים האלה. אז איך נראה בעצם פתרון טיפוסי בעולם של Deep Reinforcement Learning? אז יש את הרשת נוירונים, מצד שמאל יש את ה-Raw Frame של המשחק, באמצע יש את ה-Hidden Layers, אחד או יותר, יש את המשקולות, כמובן על הקשתות, ומה שקורה זה האינפוטים, שזה הפריים בצורה כזאת או אחרת, מפעפע לאורך הרשת בצורה נומרית, מפעפע לאורך הרשת עד שהוא מגיע לאוטפוטים, והאוטפוטים זה בעצם הפעולות שהשחקן יכול לעשות. עבור כל פעולה שהוא יכול לעשות, לצורך העין מה הטיב שלה. במקרה של פונג הוא יכול או לעלות או לרדת או לעצור. במשחקים כמו דום או אנריל טורנמנט, הרבה יותר אופציות אפשריות, ואנחנו נדבר על זה. אז ככה נראה פתרון טיפוסי. מה נשאר לנו בעצם לעשות כדי לפתור את הבעיה? אז אנחנו צריכים למצוא את הטופולוגיה של הרשת, שזה מה המבנה של הרשת, כמה שכבות, כמה נוירונים יש בכל שכבה, איך היא בנויה, ולמצוא את המשקולות. ברגע שמצאנו את הטופולוגיה ואת המשקולות, מצאנו את הרשת, מצאנו את הרשת, מצאנו את השחקן. בסדר? הרשת היא השחקן. אוקיי, אז בשיטות הקלאסיות, יש המון טופולוגיות, זה הצד השמאלי כאן, יש המון סוגים של טופולוגיות שאפשר להשתמש בהם, להרכיב אותם אחד על השני, כל מיני כאלה. יש המון סוגים של טופולוגיות, ויש גם המון סוגים של אופטימייזרים נומריים כאלה. שיטות נומריות שמאפשרות לי להבין מה השגיאה, ואיך אני מתקן את המשקולות בעקבות השגיאה שקיבלתי. ואנחנו לא נדבר עליהם, אולי על חלקם קצת. אז זה השיטות הקלאסיות. מה שאנחנו כן נדבר, זה אנחנו נדבר על אלגוריתם אבולוציוני, ואיך האלגוריתם אבולוציוני עוזר לי למצוא את הרשת הזאת. בעצם אלגוריתם אבולוציוני, בצורה איטרטיבית, הוא כל הזמן הולך ומחפש מפייז לפייז, רשת יותר טובה ויותר טובה, ככה זה מתגלגל. אז ככה זה נראה הפלור, מתחילים ברשת קטנה והסיבוכיות שלה הולכת וגדלה. אז לפני שנכנס לפרטים של איך זה עובד על רשתות, בואו נדבר על מה זה אלגוריתם אבולוציוני. אוקיי, אז אלגוריתם אבולוציוני, אני מניח שחלקכם שמע, מכיר, זה לא איזה משהו חדש. אז בגדול זה מתחיל בזה שאנחנו מתחילים איזושהי אוכלוסייה של אינדיבידואלים. כל אינדיבידואל הוא בעצם פתרון אפשרי לבעיה. במקרה שלנו זה רשת נוירונים, במקרה אחר זה יכול להיות סתם אוסף של מספרים, שבעצם הוקטור של המספרים מייצג איזשהו פתרון לבעיה שאתם מנסים לפתור. אז אנחנו מתחילים כמות, לצורך אני לא יודע, 5,000 אינדיבידואלים כאלה, אקראיים לחלוטין, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מתחילים עכשיו לשערך את כל אחד מהם, שימו לב שהשירוך אפשר לעשות במקביל, אני משערך את כל אחד מהם, ואז מתחיל בעצם flow איטרטיבי כזה, שאומר, כל עוד לא הגענו לסוף, במקרה שלנו מה זה הסוף? שחקן שמשחק לסביעות רצוננו, לא יודע, לצורך המכונית שסיימה לפחות מרוץ מסלול אחד. עד שלא הגעתי לתוצאה הרצויה אני לא עוצר, ומה שאני עושה זה אני לוקח את האוכלוסייה ששירחתי, בוחר את ההורים שיהיו בעצם ההורים של הדור הבא, את ההורים האלה אני מצליב ביניהם, על ההצלבות אני מייצר איזושהי מוטציה, עושה להם איזושהי טרנספורמציה, משנה אותם קצת, משערך את הדור החדש, בסדר? משערך את האינדיבידואלים האלה שקיבלתי שוב פעם, וככה אני מגלגל אותם לדור הבא, וככה בצורה איטרטיבית, עוד פעם אני בוחר את ההורים, עוד פעם אני משערך, עוד פעם עושה מוטציות, עוד פעם מצליב, וככה הלאה זה מתגלגל, וככה מדור לדור אנחנו מצפים, אנחנו נדבר על זה, איך אנחנו רואים שהרשת הולכת ויותר מסובכת, והשחקן הולך ומשתפר, הולך ומשתפר. שוב פעם, תלוי בהגדרת הריוורד, אם הריוורד לא מוגדר טוב, אז זה לא יעשה כלום, זה לא יצליח להתכנס כנראה לשום מקום. אז זה סכמה כללית של אלגוריתם אבולוציוני. כמה דברים חשובים שחשוב להגיד על אלגוריתם אבולוציוני, אז קודם כל זה איך אני מייצג את כל אחד מהאינדיבידואלים האלה. זה לא כזה פשוט להבין עבור כל בעיה, איך מייצגים. במקרה שלנו אנחנו נראה איך אנחנו מייצגים את הבעיה בתור רשת נוירונים, זה הטיפיקל סולושן שראינו קודם. איך אני מגדיר את הפעולות שהאלגוריתם צריך, שזה קרוס אובר ומיוטייט. איך אני מצליב בין אינדיבידואלים, ואיך אני עושה להם מוטציות, וזה כמובן תלוי בייצוג. מה הפיטנס פונקשן? אז בהקשר של אלגוריתם אבולוציוני, פיטנס פונקשן זה הפונקציה שבעצם אומרת לאלגוריתם מה נחשב טוב, מה נחשב לא טוב. זה מתקשר למה שדיברנו ב-reinforcement learning על הגדרת הריוורד. ו-parent selection scheme. אז מדור לדור, איך אני בוחר את ההורים שהם יהיו ההורים של הצאצאים של הדור הבא? אני אסביר למה זה חשוב. לצורך העניין יש לי עכשיו אסופה של אינדיבידואלים ושירחתי אותם. אם אני אגיד שההורים של הדור הבא, זה נגיד הטופ 20, אלה שהטופ 20 שהיו הכי טובים, אני אקח אותם ואני אגיד שרק הם יהיו ההורים של הדור הבא. אז מה שיקרה זה, זה יכול לעבוד השיטת גרידי הזאת, אנחנו נראה דוגמה לאיפה שזה עובד, אבל זה גם יכול לא לעבוד, אני אתן דוגמה, יכול להיות שעכשיו יש לי אינדיבידואל, שהוא פיתח יכולת מסוימת, נגיד יש לי שחקן באנריל טורנמנט, שהוא למד להחליף נשקים. יכול להיות שבסבב הזה שהוא למד להחליף נשקים, היכולת שלו, הטיב שלו, פוחתת משמעותית, כי הוא עדיין לא למד להשתמש, הוא עדיין לא למד לראות, הוא רק למד להחליף. אז הטיב שלו יורד, אם אני אקח כל פעם רק את הטופ 20, אז אני אאבד את השחקן הזה שלמד להחליף נשקים. זאת אומרת, הסיכוי ששחקן יפתח איזשהו משהו, וכבר בדור הזה שהוא פיתח את זה, הוא יהיה בטופ 20, הוא יהיה מספיק חזק, היא מאוד נמוכה. ואז מה שקורה, אם אני בוחר את הגרידי, הולכות לי לאיבוד יכולות שלוקח להם זמן להבשיל. ולכן ה-parent selection scheme, האופן שבו אני בוחר את ההורים לדור הבא, זה משפיע, ויש המון שיטות לעשות את זה. אני אזכיר בהמשך, כשנדבר על זה אלגוריתם, שתי פלייבורים של הדבר הזה. אז אלה האתגרים שקשורים לאלגוריתם אבולוציוני. אז על מה אנחנו נדבר? אז אנחנו נדבר על שלושה אלגוריתמים. הם כל אחד מייצג שיטה קצת שונה, או פרספקטיבה קצת שונה, לעולם הזה שנקרא Neuro Evolution. הראשון זה NIT, הרחבה שלו שנקראת Deep NIT, ואלגוריתם חדש יחסית שפורסם בדצמבר 2017 על ידי אובר, שנקרא Deep GA. אז נתחיל. אז NIT, האלגוריתם הראשון נקרא NIT, ובעצם המילה פה מייצגת Neuro Evolution of Augmented Topologies, וזה בעצם אלגוריתם מאוד בסיסי, קיים כבר די הרבה זמן, והוא מדבר על איך עושים Evolution לרשתות נוירונים. איך אני מאחד בעצם רשת נוירונים זה כמו גרף, איך אני פועל על גרפים כאלה. אוקיי, אז הדור הראשון של האלגוריתם הזה מתחיל בתור X מינימל רנדום נטוורקס כאלה, ומה זה אומר רשת מינימלית? זה רשת הכי פשוטה שאפשר לדמיין, יש לה את כל הנוירונים של הקלט, בסדר? שמקבל את התמונה, ויש לה נוירון אחד עבור כל אקשן שהשחקן יכול לעשות, ואין שום מידלרס. רשת מאוד מצומצמת, בסדר? ואני מגריל, 10,000 או 5,000, איזשהו מספר, זה משהו שאמפירי שצריך לנסות לכל בעיה. אקראי, משקולות אקראיות, פשוט מגריל אסופה של כאלה. זה הדור הראשון. איזה פעולות אני עושה? בסדר, כמובן שכל הזמן ברצה רץ הסכים של האלגוריתם האבולוציוני שדיברנו. אז איזה פעולות אני עושה? איך אני עושה מוטציות על גרף? אז מה זה מוטציה על הגרף? אז אופציה אחת זה להוסיף קונקשן, להוסיף קשת. איך אני מוסיף קשת? אני בוחר שתי קודקודים אקראיים שאין ביניהם קשת, ואני מוסיף קשת. ושם עליה משקולת אקראית. איך אני מוסיף נוד? אני בוחר קשת קיימת, ומפצל אותה בעזרת נוד חדש. בסדר? ככה אני מוסיף נוד, ומוטציה אפשרית נוספת זה לקחת קשת קיימת שיש עליה משקולת, ופשוט לשנות אותה. לשנות אותה בצורה אקראית. שימו לב שאני כל הזמן עושה אד, ואני לא עושה מחיקות. אני מתחיל מרשת מינימלית, ואני כל הזמן הולך ומוסיף. אני אף פעם לא מסיר. בסדר? לעומת זאת, אם היינו מתחילים עם רשת לא מינימלית, גדולה, אז כנראה שרשת גדולה, רנדומלית, היא לא שווה כלום, והאלגוריתם היה צריך לכווץ. פה הוא רק גדל. אוקיי, איך אני עושה קרוס-אובר? אז מה הבעיה בקרוס-אובר? אם אני אקח שני רשתות, שהן נראות, הן בדיוק אותו דבר, הן עושות בדיוק אותו דבר, ואני צריך לקודד אותם לאיזשהו סטרינג או לאיזשהו ייצוג, לסרלז אותם לאיזשהו ייצוג, שאני יכול לעשות עליהם קרוס-אובר. אם אני סתם אעשה את זה בצורה נאיבית, ואני אעשה הצלבה ביניהם, אני אקבל צאצאים שהם לא טובים. אני אקח את ABC ו-CBA, יקבל ABA או CBC, או את שתיהם. בזה חסר את A ובזה חסר את C. בסדר? אני אקבל ייצוג לא תקין, ומה שיקרה, הצאצאים יהיו לא תקינים. בסדר? איך אני פותר את הבעיה הזאת, או איך פותרים את הבעיות באלגוריתם הזה? אז בעצם מה שהאלגוריתם עושה, כל פעם שהוא מוסיף אלמנט חדש לרשת, הוא נותן לו איזשהו מספר זיהוי ייחודי. ברגע שיש מספר זיהוי ייחודי לכל אלמנט, אני יכול לקחת שתי רשתות ולסדר אותם, המספר הזיהוי שלך מעל שלי, בעצם לעשות להם אליימנט כזה, לפי המספר הזיהוי. ברגע שהם מסודרים בדיוק אותו דבר, אני יכול להתחיל להצליב ביניהם. גן אחד עומד תמיד מעל גן אחד. גן 6 עומד מעל גן שלא קיים. בסדר? וככה אין את הבעיה הזאת שמידע הולך לאיבוד, או שהרשת שאני מקבל היא בעצם שבורה. איך אני מקבל את המספר הזיהוי הייחודי הזה? מאוד פשוט. יש לי דיבי כללי, כל פעם שאני מוסיף אלמנט, אני הולך לדיבי, אומר לו, אני מוסיף קשת בין 1 ל-4. אם היא קיימת, הוא יחזיר לי את המספר הזיהוי שלה. אם היא לא קיימת, הוא ייצור לה חדש. אינקרמנט עולה כזה. אז ככה בעצם פותרים את בעיית הקרוס-אובר לרשתות. האלגוריתם הבא שנדבר עליו נקרא דיפ-ניט, ובעצם הוא הרחבה של האלגוריתם הקודם שדיברנו עליו שנקרא ניט, ובעצם מה שהוא עושה זה, הוא הופך את ניט ובעצם משכלל אותו באופן כזה שיותר קל לו להתמודד עם קלטים מסוג תמונה. בסדר? כדי להתמודד עם קלטים מסוג תמונה צריך עוד כל מיני אלמנטים, והאלגוריתם הזה מביא אותם איתו. אז מה הוא עושה? אז בעצם כל קודקוד בגרף ניט, ברשת הקודמת שדיברנו עליה שהוא מוסיף ומשנה, בעצם מייצג באלגוריתם הזה שכבה של רשת נוירונים, עם כל הפרמטרים של השכבה הזאת. לצורך העניין, אם האלגוריתם הזה בונה Convolution Neural Network או LSTM, שזה שני טופולוגיות מוכרות או סוסי עבודה כאלה של Deep Learning, אז בעצם כל אחד מהקודקודים בנית מהווה שכבה של רשת, בסדר? עם כל הפרמטרים שהיא צריכה, מה הסוג, כמה נוירונים, איזה Activation Function וכו' וכו'. ובעצם מה שהוא עושה, הוא עושה אבולוציה לבלופרינט. הבלופרינט הזה מייצר את הרשת, בסדר? והוא מתעסק רק בטופולוגיה. הוא לא מתעסק במשקולות. האלגוריתם הקודם שראינו מתעסק גם בטופולוגיה וגם במשקולות. האלגוריתם הזה הוא סך הכל מחפש אבולוציה, עושה תהליך אבולוציוני על בלופרינט של רשת. ברגע שמתקבל רשת, אני פותר אותה בצורה נומרית רגילה. לצורך העניין עם סטוכוסטיק גרדיאנט דיסנט או אופטימייזר בק פרופוגיישן אחר, בצורה קלאסית. אז זה בעצם שכלול המרכזי באלגוריתם הזה. האלגוריתם הבא שנדבר עליו, אז בעצם שני אלגוריתם שראינו קודם, מייצגים שתי גישות. אחד, התהליך האבולוציוני מחפש גם משקולות וגם טופולוגיה. דיפ-ניט מחפש רק טופולוגיה, והמשקולות בצורה נומרית רגילה. לעומת זאת, האלגוריתם הזה מניח, לוקח טופולוגיה ידועה, ומחפש בצורה אבולוציונית רק את המשקולות. אז האלגוריתם הזה נקרא DeepGA, הוא פותח באובר, הוא פורסם לא מזמן, לפני סדר גודל של שנה. ומה שהוא עושה זה, הוא בעצם לוקח טופולוגיה ידועה, שפורסמה לפני 2014 או 2015, שנקראת, ממאמר שנקרא DQN. הוא לוקח טופולוגיה של רשת, שוב פעם, הקלט זה התמונה, הצד השני זה האקשנים האפשריים של כל שחקן, באמצע יש כמה שכבות של convolution, ושכבות של fully connected, שהכל מחובר להכל. ובעצם הוא מניח שזאת הטופולוגיה. ברשת הזאת יש, רק כדי לסבר את האוזן, יש בו סדר גודל של 4 מיליון פרמטרים, שזה המשקולות, שהוא בעצם צריך לעשות להם אופטימיזציה ולחפש את המשקולות האופטימליות. זה לגבי הטופולוגיה, איך האלגוריתם עובד. אז בעצם כל אינדיבידואל באלגוריתם הזה הוא וקטור של כל הפרמטרים של הרשת, החל מהמשקולות על הצלעות, הפרמטרים של הקונבולוציה, ועוד כל מיני היפר פרמטר שיש לרשת הזאת. זה כל אינדיבידואל. איך אני מייצר את הדור הבא? אז במקרה הזה האלגוריתם הזה מה שהוא עושה, הוא לוקח טופ-N, מה שדיברנו בהתחלה. מתוך הטופ-N, הוא לוקח אחד, את האחד הכי טוב, ופשוט מעביר אותו כמו שהוא. לא עושה עליו שום שינוי, לא מצליב, לא מוטציות, לא כלום. לוקח אותו ומעביר אותו כמו שהוא. השיטה הזאת נקראת אליטיזם, ובעצם מה שהוא אומר זה, אני לוקח את האינדיבידואל הכי טוב שלי, ואני נותן לו הזדמנות נוספת להתחרות עם הדור הבא. בסדר? מה שיקרה כשנסתכל על הגרף של הטיב, אנחנו נראה שהוא תמיד עולה, ישר עולה, כי תמיד אני מעביר אחד הכי טוב קדימה. את ה-N מינוס אחת הנוספים אני מגריל באופן אקראי, ועושה עליהם מוטציה אקראית. האלגוריתם הזה לא מגדיר קרוס אובר, בסדר? ותכף נראה את התוצאות שלו. הוא יחסית מאוד מאוד פשוט, כל אחד יכול לממש אותו, אין פה איזה משהו מורכב. לגבי הפיטנס, אז הפיטנס יכול להיות accumulative reward, בסדר? שזה מה שדיברנו מההתחלה. או שהוא יכול להגיד, או שילוב, הוא יכול לחפש novelty של התנהגות, לצורך העניין שחקן שעומד במקום, בסדר? בסבב הבא אני רואה שחקן שמתחיל ללכת. יכול להיות שאני אומר, יכול להיות שהריוורד שלו נמוך, אבל הוא גילה התנהגות חדשנית. הוא התחיל פתאום ללכת. ולכן אני אעביר אותו כמו שהוא. אז השיטה הזאת נקראת novelty search, ובעצם אומרת, אני רוצה להעביר שחקנים שמגלים התנהגות חדשנית, ולאו דווקא הריוורד, וכמובן אפשר לשלב בין שתי השיטות. אז זה לגבי הפיטנס פונקשן של האלגוריתם הזה. מבחינת ביצועים, אז הריצו אותו על 13 משחקי אתרי, שזה בנצ'מרק קלאסי כזה, מול שיטה קלאסית, שנקראת DQN עם סטוכוסטיק גרדיאנט דיסנט. אתם רואים שהתוצאות פחות או יותר אותו דבר. מבחינת קוד קומפלקסיטי וקומפיוט קומפלקסיטי, ה-DVGA הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל לדבג, אין בו שום דבר מסובך. דבר נוסף לגבי המקביליות שלו, אז DeepGA, או באופן כללי אלגוריתם אבולוציונים, בגלל שאת השירוך של כל אינדיבידואלים אפשר לעשות במקביל, הם לא תלויים אחד בשני, אז הוא מאוד מקבילי. אפשר להריץ אותו ככל שיש לך יותר מכונות, זה רץ יותר מהר, לעומת השיטה הקלאסית. ותסתכלו על ה-Wall Clock Time, שזה הזמן נטו שלקח להריץ, ולהגיע לשחקן על אותו קלאסטר, שעה לעומת 7 ימים. זה משמעותי. כשמשהו לוקח קצת זמן, אפשר הרבה ניסיונות, הרבה קיולים, הרבה היפר פרמטרס, זה מאוד משמעותי. בסדר? אז לאף אחד מאיתנו אין 720 CPUs סתם ככה יושבים, אז איך אפשר לנסות את זה בבית? אז אפשר על המכונה שלכם, שזה ייקח קצת זמן, בסדר? האופציה שנייה זה להיעזר בספוט אינסטנסס של אמזון, קונים מכונה אחת אמינה, היא בעצם מריצה ומנהלת האלגוריתם, לוקחים תור, מכניסים את האינדיבידואלים אליה, ומרימים ספוט אינסטנסס. הספוט אינסטנסס מוציא מהתור אינדיבידואל, משערכים אותו, וזה יכול להגיע, אפשר להרים את קלאסטר די מכובד, במחיר די נמוך, אז זו שיטה נפוצה איך לעשות את זה בבית, בסדר? כמה מילים על First Person Shooter Games, שהם יותר מורכבים ממשחקי אתרי, אז על זווית הראייה ותמונת המצב שהשחקן רואה בכל פריים דיברנו, שהיא מאוד מוגבלת. מה שעוד חשוב להבין פה, זה שהברנצ'ינג פקטור של משחק כמו דום, או Unreal Tournament, הוא הרבה יותר גדול. בכל רגע נתון, השחקן יכול לעשות המון 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 פעולות, בתנועה, בכוונת, בנשק, מלא מלא דברים, וזה גם משפיע. אז כמו כל דבר טוב, נתקלנו בבעיה, איך פותרים אותה? אז השיטה הקלאסית, עושים divide and conquer, בסדר, לוקחים את הבעיה, מפרקים אותה לכמה דברים, ופותרים כל בעיה בנפרד. אז אחד מהשיטות הנפוצות להתמודד עם זה, זה לפרק את הבעיה לשתיים. אני אלמד רשת שמטפלת במובמנט, בתנועה של השחקן. מתי אני משתמש בה? כשאין אויבים או כשאין לי תחמושת, אז אני עושה מובמנט, וכשאני במצב של קומבט, אני רואה אנמי, אני עובר לרשת אחרת, שמטפלת במה קורה בקומבט, איך אני מזיז את הכוונות, איך אני מחליף נשקים, איך אני עושה בני אופ כאלה, וכך הלאה. ומאמנים את הרשתות האלה במקביל, ברגע שסיימתם להתמודד עם בעיה אחת, אפשר לעצור, להתמודד על בעיה אחרת, וכך הלאה. אז זו שיטה קלאסית, לאיך אפשר לפרק את הבעיה הזאת של First Person Shooter, והשיטות האלה הן יחסית מאוד פשוטות, אין פה איזה משהו מסובך, גם הקוד הוא לא כזה מסובך, כל אחד יכול לקחת וממש לרשום את זה מסקרץ', וזה מה שנחמד בזה. זהו, הגענו לסוף. תודה רבה.